שלום לכולם, ותודה שחזרתם אלינו לעוד פרק של אוקיי-פופ. הפרק של היום הוא פרק מיוחד, והוא יעסוק בקוריאה הדרומית וקצת מהקודים התרבותיים שלה. מקוות שתהנו, והאזנה נעימה.
אוקיי-פופ עם שירים וטליה. עולם הפופ שלא הכרתם.
שוב שלום לכם, למי שלא זוכר, אני טליה, ונמצאת איתי כאן חברתי שירל.
שלום לכולם.
והם אנחנו נדבר על קוריאה, כדי להכיר אותה קצת יותר טוב, לפני שאנחנו נמשיך ונתקדם במסע בעקבות הקייפופ. אז שירל, אני חושבת שכולנו יודעים שקוריאה נמצאת באסיה, והיא מחולקת לאזור צפוני ואזור דרומי. אבל מה הוביל למצב הזה?
נכון, קוריאה מחולקת לשני חלקים, קוריאה הדרומית, או בשמה הרשמי, הרפובליקה של קוריאה, והיא נמצאת במזרח אסיה ובעלת שלטון דמוקרטי. וכן, קוריאה הצפונית, או בשמה הרשמי, הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה. והיא מדינה דיקטטורית שעוברת בירושה מאב לבן. הסיבה לפירוק בעצם הייתה תהליך של עד סוף מלחמת העולם השנייה, קוריאה הייתה תחת כיבוש יפני, אבל בספטמבר 1945 היא חולקה לשני אזורי כיבוש, כשארצות הברית שלטה בחלקה הדרומי, וברית המועצות בחלקה הצפוני. בשלב הזה החלוקה הייתה אמורה להיות זמנית בלבד, אבל פרצה מלחמה בין שתי הקוריאות, ובשמה מלחמת קוריאה, והיא נמשכה 3 שנים. היא הסתיימה בהפסקת אש ללא ניצחון, ובעצם המצב נשאר ככה עד היום.
אוקיי, אז לאחר שהבנו את סיבת הפיצול, בואי נדבר קצת על קודי התרבות המיוחדים שיש בקוריאה. שנתחיל בתרבות האירוח שלהם?
יאללה. קודם כל, לדעתי, התרבות האירוח היא באמת משהו מיוחד שלא רואים בכל מקום ובחברה הישראלית בכלל. ובעצם הדבר הראשון שצריך לדעת כשנכנסים לבית קוריאני, זה שנהוג להוריד את הנעליים ולהשתמש בנעלי הבית שיש בכניסה.
למה צריך להוריד את הנעליים בכניסה לבית?
דווקא בנושא הורדת הנעליים אין פה מותר ואסור, זה בסך הכל מדובר על כיבוד רצון המארחים ובכללי הבית שלהם.
בדרך כלל אצלנו כשמגיעים להתארח אצל מישהו אחר, אז לא נהוג לבוא בידיים ריקות. גם אצל הקוריאנים זה ככה?
כן, גם בקוריאה נהוג שלא להגיע בלי כלום, אלא להביא שי צנוע של שוקולד, פרחים ואפילו פירות.
ולמה דווקא פירות?
בגלל המחיר הגבוה שלהם פשוט, יש זנים אפילו של אבטיח שמגדלים אותם במיוחד בשביל זה ועוטפים אותם באריזת מתנה. חשוב לציין שהמתנה היא מחווה מאוד חשובה במסורת הקוריאנית והיא גמרה לקרבה בין אנשים רחוקים. עוד דבר הוא שנהוג לתת את המתנה בשתי הידיים, בעיקר אם המקבל יותר מבוגר או בכיר ממך, כאות לכבוד.
וואו, האמת שזה המון מנהגים יחסית רק לאירוח. יש גם מנהגים לגבי ארוחה עם משפחה או חברים?
ברור, בהשפעת המעמדות בקוריאה, ככל שהאדם הוא מבוגר יותר, ככה אנחנו בעצם חולקים לו הרבה יותר כבוד, בגלל שהוא נחשב להרבה יותר מנוסה. ובעצם הכבוד הזה מתבטא בכל היבט בחיי היום יום בקוריאה. גם במנהגי הארוחה, האוכל מוגש קודם כל לאדם המבוגר ביותר, ורק אחרי שהוא מתחיל לאכול, כל שאר הסועדים יכולים לאכול גם כן. בנוסף, בשולחן הקוריאני, כל סועד מקבל צלחת אורז משלו, ושאר האוכל בשולחן מוגש בצלחות מרכזיות, שאת האורז נהוג לאכול בכף ואת שאר המנות במקלות אכילה.
ומה לגבי השתייה בזמן הארוחה, שזה משקה מיוחד?
המשקה הלאומי של קוריאה הוא סוג'ו. זה משקה אלכוהולי שנהוג להכין אותו לרוב מאורז, ושותים אותו לרוב בכוסות קטנות. תוך כדי הארוחה, ולכן יש לו גם לרוב מדד חברתי. לדוגמה, אם את רוצה תוספת, אז לא נהוג שתמזגי לעצמך, אלא שמישהו אחר ימזוג לך, אותו אדם שתשבת איתו לאכול, או אחד מן הסועדים. דבר נוסף, כשאת שותה עם אדם שהוא מבוגר ממך, או מכובד יותר, לדוגמה בתפקיד, אז בזמן הלגימה נהוג לתת את הראש כמחווה לכבוד.
אז את אומרת, את המשקה הזה אני שותה בארוחות חגיגיות, אבל נגיד בבית שלי, בארוחת צהריים עם המשפחה שלי, אני לא מחויבת לשתות את המשקה הזה, נכון?
לא, את לא חייבת, זה באמת עניין של בחירה, ושוב, זה בכל זאת, זה משקה אלכוהולי, הכל עניין של רצון באמת, ולא חייב לשתות אותו.
את יודעת שאני שמתי לב שאנחנו מדברות כבר כמה דקות טובות על כל המנהגים בקוריאה, וכמעט בכולם נושא הכבוד הוא נושא שמאוד מאוד בולט. כאילו אתה באמת נותן כבוד למי שמבוגר ממך. אני יכולה להגיד שכאילו אצלנו זה פחות ככה, כאילו אנחנו פחות, בחברה הישראלית פחות נותנים כבוד, כאילו אני יכולה להגיד גם מעצמי, פחות כאילו מייחסים כבוד למי שמבוגר מאיתנו.
כן, זה
ושם גם... זה ממש ממש בולט.
כן, זה קורה גם, אני יכולה לומר, פחות בהמון תחומים, בבית הספר, או אם סתם זה גם יכול לקרות בקניונים, או ברחוב אפילו. זה כן משהו שמאוד מאפיין את החברה הקוריאנית.
כן, זה יפה לראות את זה שממש מכבדים.
יש לנו ממה ללמוד, מה אני אגיד לך. אבל יש אפילו באמת עוד דוגמה לכל הקטע הזה של הכבוד. זה באמת מתבטא אפילו בשמות פרטיים. כי שמות פרטיים מקובל רק בין חברים בני אותו הגיל בדיוק. אפילו אם יש שנה אחת של הפרש, בין אם זה אפילו בתוך המשפחה, במקום העבודה, אז בחברה מחייבים כללי נימוס באמת מאוד נוקשים. וכתוצאה מכך קוריאנים רבים לא יודעים את השמות הפרטיים של הדודים שלהם, לדוגמה.
וואו, זה מוזר.
מאוד, זה מאוד מוזר.
אוקיי, אז דיברנו על האירוח, על האוכל וגם על השתייה. יש לך אולי עוד משהו להוסיף?
האמת שכן, וזה אירוע שמתרחש ביום ההולדת הראשון של כל ילד או ילדה, והוא נקרא דולצ'נקצ'י, ובעצם כדי שנוכל להבין יותר טוב על המנהג הזה, אנחנו נשמע עכשיו רעיון מוקלט שעשיתי עם נועה ניב, שהיא סטודנטית לתואר ראשון בחוג ללימודי אסיה, ובחוג לתקשורת עיתונאית באוניברסיטה העברית. קודם כל אני רוצה לך ממש תודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו.
בכיף, אין בעד מה.
ובאמת שבתוך התחלה אני רוצה בעצם שתספרי אולי יותר על מה שאת לומדת והכל.
אוקיי, אז אני סטודנטית בשנה ב' לתואר ראשון ללימודי אסיה ותקשורת באוניברסיטה העברית. חלק מהלימודים במיוחד של מזרח אסיה, אנחנו לומדים גם על דרום קוריאה, גם על צפון קוריאה, גם על המדינות שמסביב, יפן, סין בעיקר. ואנחנו לומדים על ההיסטוריה, על התרבות, על הכלכלה, מעמד האישה, כל מיני נושאים בוערים שקשורים לאזורים האלה.
וואי, האמת היא שזה נשמע ממש מעניין.
מאוד מעניין,
אני כן. אני גם התחלתי יותר להתעניין גם בהיסטוריה של קוריאה והכל בעצמי, בנוסף לזה שאני אוהבת מאוד קיי-פופ והכל.
אז ככה כולם מתחילים בדרך כלל. רוב הבנות שנמצאות אצלנו במדור התחילו באמת מקיי-פופ, מקיי-דרמאס, והגיעו לנושא של... באמת, התגלגלו לאוניברסיטה דרך המקומות האלה. אז אנחנו מאוד נשמח לראות גם אתכם מתישהו איתנו במדור.
אני מקווה. אוי, ממש מגניב.
כן.
אז בעצם אני רוצה לשאול אותך לגבי המנהג דולצ'נצ'י, אני מקווה שאני זוכרת איך אומרים אותו נכון.
דולצ'נצ'י, כן.
כן. והשאלה הראשונה שאני רוצה בעצם לשאול, מה זה בעצם המנהג הזה?
אוקיי, אז דולצ'נצ'י זה בעצם... תחשביה לברית מילה אצלנו, רק שזה בעצם המקבילה הקוריאנית לזה, אבל לא בדיוק, בגלל שבזמן שאנחנו עושים ברית מילה אחרי 8 ימים, מהולדת התינוק, קוריאים עושים את זה אחרי שנה. גיל בקוריאה הוא פועל בצורה קצת מוזרה, שברגע שהתינוק נולד הוא בעצם בן שנה, אבל דווקא החג עצמו של הדולצ'נג'י, המנהג של הדולצ'נג'י, הוא קורא דווקא שנה שלמה אחרי הולדת התינוק, זאת אומרת שהוא בעצם טכנית בן 2. אבל זה בעצם חגיגת מולדת שנה. והמנהג הזה הוא בעצם מנהג שיש לו שתי מטרות. המטרה הראשונה היא בעצם בעבר, בקוריאה, השיעור התמותה בקרב תינוקות היה די גבוה, כי הרפואה והכלכלה לא היו מאוד מפותחים. אז ברגע שתינוק הגיע לגיל שנה, זה היה בעצם סיבה לחגיגה. אז זו הסיבה הראשונה, אז בעצם חוגגים את עצם העובדה שהתינוק הגיע לגיל שנה. הסיבה השנייה היא בעצם כדי לנבא את ההצלחה של התינוק בעתיד.
מה זאת אומרת לנבא את ההצלחה שלו?
בעצם יש כל מיני מנהגים שונים שהמטרה שלהם היא לנבא שהתינוק יהיה מוצלח במקצוע כלשהו ספציפי בעתיד, או שיהיה מוצלח באופן כללי בעתיד, זאת אומרת שיהיה לו טוב. באופן כללי יש כל מיני דברים שהם מוסיפים לאירוע הזה, ממש עורכים שולחן שלם עם כל מיני דברים, שהמטרה שלהם היא בעצם לנבא את העתיד של התינוק בכל מיני תחומים ספציפיים. למשל, אם אנחנו רוצים שהתינוק יחיה חיים מלאים, אז אנחנו שמים אורז על השולחן. או אם אנחנו רוצים שהתינוק יהיה משכיל, אנחנו נשים עיפרון או מברשת. בזמן האחרון יש גם כל מיני חידושים יותר מודרניים. למשל, ההורים שרוצים שהתינוק שלהם יהיה טוב במחשבים, שילמוד מדעי המחשב, שמים לו עכבר של מחשב על השולחן, או למשל, אם הם רוצים שהתינוק יהיה זמר, הם שמים לו מיקרופון. אז זה בעצם הכל כדי לנבא את ההצלחה של התינוק בתחום מסוים בעתיד.
אז אפשר לומר שזה גם כאילו החלק המרכזי בעצם של כל היום הזה?
נכון, החלק המרכזי של היום הזה הוא בעצם גם לנבא את ההצלחה של התינוק, וגם באופן כללי לחגוג את עצם העובדה שהתינוק נותר בחיים אחרי שנה.
ומה כל כך מיוחד בו ועושה אותו בעצם מרגש כמו שהוא?
אני לא יודעת אם יש משהו מיוחד ספציפי, אני חושבת שמה שמיוחד באופן כללי זה בעיקר העניין ההיסטורי. היום זה כמובן פחות דרמטי, אבל עצם העובדה שפעם בשושלות של, לא יודעת כמה אתם מכירות את ההיסטוריה של קוריאה, אבל שושלת שוסון, השושלות שבאו לפניה, זה היה עד תחילת המאה ה-20, בגלל שהרפואה הייתה מאוד לא מפותחת, אז כמו שאמרתי, שיעורי התמותה היו גבוהים. גם היום בקוריאה שיעורי התמותה אמנם לא גבוהים בכלל, בגלל שהרפואה מפותחת, אבל שיעורי הילודה הם מאוד נמוכים. מה שאומר שזה אירוע מאוד מיוחד באופן כללי, גם ילודה של תינוק, וגם ברגע שתינוק מגיע לגיל שנה, או ברגע שבן אדם מתבגר. יש גם כל מיני אירועים כמו אירוע שקוראים לו וואנגאפ, שזה אירוע שחוגגים בו יום הולדת 60. כי פעם אנשים לא היו מגיעים לגיל הזה. אז זה דברים שהם היסטוריים, עכשיו באמת אין לזה יותר מדי משמעות מלבד למסורת עצמה, אבל כן יש לזה משמעות היסטורית מאוד טעונה.
וואו, זה באמת נשמע אירוע באמת מאוד חשוב, אבל...
זה כמו ברית מילה, אם אני אשאל אותך למשל למה זה חשוב לעשות ברית מילה, את בטח תגידי שזה מסורת. אז זה אותו דבר אצל הקוריאנים, זה פשוט מסורת, אני לא חושבת שהם חושבים על זה יותר מדי כשהם עושים את זה, זה פשוט משהו שכולם עושים.
יש אולי לבוש ספציפי שלובשים ביום הזה?
כן, אז גם התינוק לובש הנבוק, שאני מניחה שאתם יודעות מה זה בעצם הלבוש הקוריאני המסורתי, וחוץ מזה גם ההורים לפעמים לובשים הנבוק, ויש ממש בדרך כלל מנהג של לעשות בוק כזה, גם של התינוק וגם של ההורים, עם צלם מקצועי שהם מביאים, כמו שמביאים לאירועים אצלנו, שאחר כך שומרים את זה באלבומי תמונות, וזה חלק מאוד חשוב מהווי המשפחה.
הבנתי, ויש אולי איזה מאכלים גם שאוכלים, כי כמו שיש בחגים אולי, או משהו כזה, מאכלים ספציפיים שאוכלים?
כן, אז באופן כללי, כשיש מינה קוריאני שכשאישה בהיריון, היא אוכלת הרבה מרק עצות. מרק עצות זה משהו שהוא נחשב לטוב להיריון, והאישה אוכלת את זה די הרבה כשהיא נמצאת בהיריון. אז דווקא באירוע הזה, כדי להיות הזדהות עם האישה, גם בגלל שכבוד הוא עניין מאוד חשוב בקוריאה, צריך לכבד באופן כללי אנשים, לכבד גם נכון. אנשים מעמדות שונים, אבל בעניין, במקרה הספציפי הזה, הכבוד הוא מאוד קריטי כלפי האישה, כי האישה עמלה ותרחה ועבדה מאוד קשה כדי להביא את התינוק לעולם. ובנוסף לזה היא גם עבדה כדי לגדל אותו בשנה האחרונה. עם כל הקושי שבדבר של עצם העובדה שהיא הייתה צריכה ללדת אותו, להתמודד עם הקשיים לפני ואחרי, אז בתור אות הזדהות בעצם כולם אוכלים באירוע הזה את המרק עצות, כדי להזדהות עם, אפשר להגיד, עם המאמץ שהיה כרוך בלידה של התינוק, להזדהות עם האישה.
תודה רבה לך.
אוקיי, תודה רבה.
ולימדת אותי המון, ואני מקווה שגם את המאזינים.
תודה, שיהיה לכם המון בהצלחה.
וואי, האמת שזה נשמע מנהג, מה זה מעניין? כאילו, הייתי רוצה לחוות פעם כן. להיות שם.
זה אירוע באמת מאוד, מאוד יפה ומרגש לדעתי.
ובראיון היא הזכירה מין בגד כזה, שנקרא הנבוק, אם אני זוכרת נכון? מה זה, כן. מה זה הבגד הזה?
הנבוק זה בגד החג המסורתי של קוריאה, ונהוג ללבוש אותו באמת כבר המון המון שנים. ולפני שנכנס לסגנון המערבי יותר, אז ההנבוק היה באמת בגד שלובשים אותו ביום יום, אבל כיום נוהגים ללבוש את ההנבוק באירועים מיוחדים, חגיגות, חגים, חתונות ועוד המון אירועים, בגלל זה זה גם בעצם מתקשר למנהג הזה, כי זה באמת אירוע מאוד חגיגי.
וחשבתי על עוד משהו. אם נגיד אני ארצה לבקר בקוריאה, אז אני אמורה לפנות לאנשים בדרך מסוימת?
כן, בוודאי. אבל את זה כבר אנחנו נשמור לפינת המילים שלנו. טוב, אז אנחנו נלמד היום כמה דרכי פנייה. מוכנה?
כן.
אז אם יש מישהו שהוא איתך בעבודה ויותר בכיר ממך בתפקיד, אז את אומרת סונבה או סונבנים?
סונבה או מה שני?
סונבנים.
סונבנים.
כן.
זה בעבודה, כאילו נגד המנהל שלי או למישהו כזה?
כן, בין היתר. אנים הוא בעצם התוספת של הכבוד, ואפשר באמת לבטא אותה בעוד סוג פניות. לדוגמה, אבונים זה אבא ואומונים זה אמא. בעצם הנים היא הפניית כבוד, בדרך כלל למישהו בנרגה גבוהה יותר, וגם למחותנים. אז לאבא של בעלי לדוגמה, אני אקרא אבונים, ולאמא שלו אני אקרא אומונים.
אוקיי, זה יחסית קל, אבונים ואומונים.
כן. פנייה נוספת זה אג'ומה. אג'ומה היא אישה מבוגרת, היא מעל גיל 30, והיא יכולה להיות חברה של אמא, עובדת משק בית, ואפילו מוכרת בשוק, אבל היא לא פנייה של כבוד, זה פנייה שבדרך כלל אומרים ביום יום פשוט.
אז אמרת אג'ומה.
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 והמילה האחרונה שלנו היום זה אג'ושי, שזה בעצם אדוני דוד, וזה גם פנייה של אישה לבעלה. זה בדרך כלל מראה גם על קרבה, רוב הפעמים.
אג'ושי.
כן. אז אנחנו מקוות שנהנתם.
ולמדתם.
ונתראה בפרק הבא. מנהיו.
הפרק הופק במסגרת לימודי הרדיו של מגמת תקשורת, קריית החינוך גינסבורג, יבנה.